קידושין, דף למד, מתחילים בעזרת השם, דף חפתת עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה, מספרת הגמרא, משתבח לי רב חיסדא. רב חיסדא תמיד היה רגיל לשבח לפני רב הונא, בדרב המנונה, דאדם גדול הוא. תמיד היה מספר על גדלותו של רב המנונה. אמר לי, אז רב המנונה ביקש מרב חיסדא, פעם הבאה כשרב אמנונה יבוא לידך, אביהו לידי, אני רוצה להכיר אותו. כי אתה, כשהביאו את רב אמנונה לפני רב הונא, חזיי רב הונא ראה שרב אמנונה לא לובש בגד שהיו הנשואים רגילים ללבוש. דלא פריס סודרה, הוא לא מכסה את ראשו. היה מין כיסוי ראש מיוחד. אמר לי, אז הוא שאל אותו, מה הייתה מלא? פריסת סודרה, למה אתה לא לובש את אותו סודר? השיב ואמר לרב אמנונה, דלא נסיבנה, אני עדיין לא נשוי, והוא היה מעל גיל 20, ככה מביאים. האדרינו להפי מיני, רב הונא סובב את פניו מרב אמנונה. אמר לי, חזית, תראה, דלא חזית לו להפי עד נסבת, תראה שלא תראה את פניי עד שתתחתן, פעם הבאה שתבוא אליי זה אחרי שאתה נשוי. רב אמנונה הולך לשיטתו לטעמי דאמר, מישהו בן 20 שנה ולא נשא אישה, אז הוא יכול להיכשל בערעורי עבירה, ומכיוון שהוא מתרגל לזה, כל ימיו בעבירה. שואלת הגמרא, בעבירה סלקא דעתך, שהוא יעשה מעשה עבירה, אלא אימה אמור, כל ימיו בערעור עבירה. אמר רבא וכן גם שנה ברייתא, שנו ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, תנא דבי רבי ישמעאל. מאז שאדם נולד, עד 20 שנה, יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם, מתי יישא אישה. מאוד מעניין, השולחן ערוך כותב, באבן העזר, סימן א', סעיף ג', שמצווה על אדם בגיל 18 להתחתן, ובגיל 13 מצווה מן המובחר. אז נראה שהכוונה היא מגיל 13 הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לאדם מתי יישא אישה. כיוון שהגיע לגיל 20 שנה ולא נשא אישה, הקדוש ברוך הוא כביכול מקלל, והוא אומר חלילה טיפח עצמותיו, הכוונה שהתייבשו כמו על ידי אש עצמותיו. מאוד מעניין, זקני, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, כתב צוואה קצרה עם כמה הוראות, איך התנהגו איתו אחרי פטירתו. מאוד מעניין שהוא ביקש שלא יספידו אותו, חוץ מהאמירה, חבל על אלטן ארץ ישראלית, חבל על איזה יהודי מזקני ארץ ישראל. אבל הוראה אחת בלבד הוא נתן לבניו בצוואה שלו, שנוגעת להנהגות שלהם לחייהם הפרטיים. והוא כותב, בניי השתדלו להשיא את בניהם על כל פנים עד גיל 20 שנה. כיוון שזכיתי להיות מיוצאיך על הצו, אז כשהתקרבתי לגיל 20 שנה, עליתי על ציונו הקדוש בהר הזיתים, ואמרתי, ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה לקיים את צוואתו של הסבא ולהתחתן עד גיל 20, אני מבקש ממך שבזכות הצדיק שנמצא כאן, יהי רצון שאני באמת אזכה להתחתן עד גיל 20, וכך היה, זכיתי ממש בגיל 19 וחצי להיכנס תחת החופה. זכותו יגן עלינו. אמר רב חיסדא, דעדיפנה מחבריי, מה שהוא היה מחודד יותר מחבריו, דנסיבנה בשיצר, הוא התחתן בגיל 16. ויהבה נסיבנה בהרבה שר, אם הייתי מתחתן בתחילת השנה ה-14, דהיינו בגיל 13 ויום אחד, כשהוא מתחיל ומתחייב במצוות, כך מבאר הבית יוסף, אבן העזר, סימן א', סעיף ג', שגיל 14 הכוונה, תחילת השנה ה-14, שזה הכוונה לגיל 13 ויום אחד, אם הייתי מתחתן, אז הוא אומר על עצמו, אבה אמינה לסטן גירה בעיניך, הוא היה אומר לסטן, כביכול חץ בעיניו, הייתי מתגרה בו, ושטן הוא יצר הרע, הוא היה מוכן להתגרות ביצר הרע, והוא לא היה פוחד שהיצר הרע יחטיא אותו. כך מבאר רש"י. מאוד מעניין אם בודקים בתולדות אותם הצדיקים שאנחנו כל כך מזדעזעים מגודל קדושתם, מלא לפני הרבה דורות, בודקים בתולדות חייהם ומגלים דבר פלא, שהרבה מהם, הרבה מהם התחתנו בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, מאוד מאוד מוקדמים, שאולי אפילו לא ראוי לומר את זה כאן במקום שהוא מוקלט, אבל כל אחד יכול לבדוק בעצמו, ואם כן אין פלא לכך שהם זכו למעלות הגבוהות שלהם בקדושה ובתארה. אמר לי רבה לרב נתן בר עמי, הדעדך על צווארי דבריך, כל עוד שידיך על צווארי בנך, שהוא עדיין שומע לך, תהיה זהיר להוכיח אותו. מתי זה אותו זמן? יש אומרים מגיל 16 עד 22, משיצר ועד 20 ותרתי. לפני כן אין בו דעת לקבל תוכחה, ואחר כך כבר אי אפשר להוכיח אותו, חוששים שמה הוא ימרוד. שמה זה יגרום לו למרוד. ואמרי לה, יש אומרים שהגיל הוא מגיל 18 עד גיל 24, מתם נישראי ועד 24. וזה שנוי לפי המחלוקת תנאים. פסוק אומר חנוך לנער על פי דרכו. חנוך הכוונה מלשון חנוכת הבית. תתחיל את החיים שלו ותדריך אותו בתחילת חייו על פי דרכו. שיתנהג בדרך הנכונה, בדרך הישרה. רבי יהודה ורבי נחמיה היה ביניהם ויכוח מתי זה נקרא חנוך לנער, מתי הוא נקרא נער. אחד אמר מגיל 16 עד 22, משיצר ועד 20 ותרתן. והשני, אחד אמר מגיל 18 עד גיל 24. הברייתא בדף חפטט מלמדת, אחד החיובים שאבא מחויב לבנו זה ללמד אותו תורה. מברר את הגמרא, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה. הכוונה היא האם גם צריך ללמד את הנכד. אבל הגמרא בהתחלה הייתה סבורה שהכוונה היא כמה תורה חייבים ללמד את הבן. ועל זה אמר רבי יהודה, מה בשם שמואל, כגון אותו תלמיד שהיה בזמנם, שהיה נקרא זבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד, הלכות ואגדות. שואלת הגמרא, מי טבעי? הרי למדנו שאם האב לימד את בנו מקרא, אינו מחויב ללמדו משנה. ואמר רבה, מה הכוונה מקרא? זו תורה. אפילו לא נביאים וכתובים. שאר הדברים הבן חייב ללמוד מעצמו. מבאר את הגמרא, הכוונה היא, מה פוש עד היכן חייב אדם ללמד את בנו? הכוונה היא, הוא חייב ללמד גם את נכדו. והתשובה היא, כמו זבולון בן דן בפרט אחד, ולא כמו זבולון בן דן בפרטים האחרים. מה אנחנו לומדים כזבולון בן דן? לעניין שחייבים ללמד גם את הנכד, שלימדו אבי אביו, לא כזבולון בן דן לגמרי לגבי מה הוא לימד אותו. ואילו הטעם שם אבי אביו לימד אותו לא רק מקרא, אלא גם משנה ותלמוד הלכות ואגדות. ואילו החלומת זאת כאן, מהו החיוב? החיוב הוא מקרא לבד. שואלת הגמרא, ואבי אביו מי מחייב? וכי מחויבים ללמד את הנכד תורה? והתניא, הרי הברייתא דורשת מהפסוק, ולימדתם אותם את בניכם, מדייקים ולא את בני בניכם. ומה אני מקיים פסוק אחר, והודעתם לא רק לבניך אלא וגם לבני בניך? זה לומר לך שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לא רק לו אלא וגם לבנו של הבן וגם לבן בנו. והלאה, עד סוף כל הדורות. אז איך אתה לומד שהאדם חייב ללמד את נכדו תורה? עונה הגמרא, שמואל הוא דאמר, כהאי תנא דתניא, על הפסוק ולימדתם אותם את בניכם, אין לחיוב ללמד אלא את בניכם. בני בניכם, מניין שגם אותם חייבים ללמד תורה. תלמוד לומר, והודעתם לא רק לבניך, אלא וגם לבני בניך. אם כן, מה תלמוד לומר? בניכם זה למעט בניכם ולא בנותיכם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני. כאילו קיבל את התורה במעמד הר סיני, שנאמר בסמוך ל, והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך לי, בהמשך כתוב, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב במעמד הר סיני. מספרת הגמרא על רב חייא בר אבא, שהוא מצא אשכחי לרבי יהושע בן לוי, שהוא הלך ככה בצורה מאוד מאוד חפוזה וזריזה, דיסנארי, שהוא השליך סדין על ראשו כדי שלא ילך בגילוי ראש, הוא לא לבש את כל הבגדים המכובדים שלו, את הסודר המכובד שלו, וקממתי ללינוקה לבקנישתה, הוא הוליך בזריזות את בנו לבית המדרש כדי שילמד תורה. אמר לה, אז רבי חייא בר אבא התפלא על רבי יהושע בן לוי, מהי כולי, מה אתה כל כך מזדרס? ואפילו לא מתעכב כדי להתלבש בצורה מכובדת. אמר לה, אז רבי יהושע בן לוי אמר, מזוטר וחיקתם בעיניך מהי דכתיב, מה שכתוב, והודעתם לבניך, מי שמודיע את התורה לבניו ומביא אותם לתלמוד תורה, שילמדו אותם תורה, וכתוב סמיך לי, כתוב בסמוך לזה, יום אשר עמדת לפני השם לוקחה בחורב, שזה נחשב כמו כשקיבלת את התורה מהר סיני. למד רבי חייא בר אבא את ההנהגה הזאת, ומכאן והילך, מכאן והלאה, גם רבי חייא בר אבא מאוד מאוד בזריזות לקח את בנו ללמוד תורה, לא טעים אומצה, הוא לא היה לומד אפילו, הוא לא היה אוכל אפילו מעט בשר בגחלים שהם היו רגילים לאכול, אדמקרי לינוקה ומוספי, לפני שחזר עם בנו את מה שהוא למד אתמול, והוסיף עמו איתו לימוד חדש. וגם רבא בר רב הונה לא היה טעים אומצה, הוא לא היה אוכל את מה שהיו רגילים לאכול בבוקר, עד דמייטי לינוקה לבית מדרש, עד שהוא היה מביא את הבן לבית המדרש. מאוד מעניין שהגמרא פה מביאה שהיו כאלה שלימדו בעצמם את בנם, והיו כאלה שהוליכו את בנם למלמד שילמד את בנם. כנראה שזה תלוי באבא, אם הוא באמת מצליח ומתאים ללמד את בנו, אז ילמד בעצמו, אבל אם הוא יודע שהוא לא מתאים לזה, הוא שולח אותו למישהו אחר שמתאים ללמד את בנו. אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניה, מהי דכתיב, מהו מה שנאמר, ושננתם לבניך. לפי הכללים של הדקדוק היה מספיק שיהיה כתוב, ושניתם, שתשנן, תשנה את זה. למה ושננתם עם שני נונים? אלא אל תקרא ושיננתם, אלא ושילשתם. זה בא לרמז שצריך את התורה לחלק לשלוש. לעולם ישלש אדם שנותיו, יחלק את שנותיו לשלוש. שליש משנותיו יעסוק במקרא, שליש משנותיו יעסוק במשנה, ושליש מהם יעסוק בתלמוד. שזה לבאר את סברות המשניות ולתרץ אותם שלא יסתרו זה את זה. מתפלט הגמרא, וכי מי יודע כמה חי, אדם יודע כמה שנים הוא הולך לחיות כדי לדעת לפי זה כמה שנים לחלק לכל אחד מהשלושה חלקים. עונה הגמרא, לא צריכה ליומי, לא נצריכו הדברים אלא לימים. רש"י מבאר, לחלק כל שבוע לשלושה, שני ימים מקרא, שני ימים משנה ושני ימים גמרא. עוד מעניין מה שמביא כאן תוספות, שחייבים לקרוא את זה. נראה לי לפרש, בכל יום ויום עצמו ישלש. שבכל יום אדם ילמד גם מקרא, גם משנה וגם תלמוד. יש סידור שאנחנו רגילים, הרבה נוסחאות, אבל יש את הסדר שכולם מסדרים את תפילתם. זה סדר שסידרו הגאונים. מביא כאן התוספות, על כן סידר תיקן בסדר רב עמרם גאון, כמו שאנו נוהגים בכל יום קודם פסוקי דזמרה, לומר מקרא ומשנה וגמרא. נגידים לומר גם פסוקים של ברכת כהנים, משנה. רגילים לומר לפני פסוקי דזמרה. וגם גמרא. ורבנו תם פירש דבר פלא, שכשאדם לומד תלמוד בבלי, זה כלול מכל השלושה דברים ביחד. אנו סומכים על מה שנאמר במסכת סנהדרין, בדף ד', בבל, בלולה במקרא, במשנה ובגמרא. דגמרת בבל בלול מכולם. בבל זה מלשון בלול. תלמוד הבבלי יש בו גם מקרא, גם משנה וגם תלמוד, שכשאדם עוסק בתלמוד הבבלי, הוא בעצם מקיים ושילשתם, שהוא משלש את ימיו ועוסק בכל חלקי התורה שאדם מחויב לעסוק בהם בכל יום. כאן הגמרא עוברת לנושא אחר. הפסוק אומר, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, וזה מרמז על הדורות הראשונים שהיו מכונים בתואר סופרים. למה נקראו דורות ראשונים סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה והיו יודעים את המניין המדויק. עד שהיו אומרים, האות וו דגחון, שכתובה פסוק קול הולך על גחון, האות ו, זה בדיוק חציין של אותיות של ספר תורה. והמילים דרוש, דרש, חציין של מילים, של תיבות שבספר התורה. והפסוק והתגלח, זה האמצע של הפסוקים שבספר התורה. זה לגבי התורה. לגבי תהילים, הפסוק יחרסמנה חזיר מיער, העין דייר של המילה יער, חציין של תהילים באותיות. והפסוק והוא רחום יכפר עוון, חציו דפסוקים, זה אמצע הפסוקים של ספר התהילים. אמרנו שוו של המילה גחון זה אמצע התורה באותיות. נשאלת השאלה, אות וו זה שייך לחצי הראשון או לחצי השני? באי רב יוסף, וו דגחון, מהי גיסה או מהי גיסה? זה מהחצי הראשון של ספר תורה או מהחצי השני? אמר לי, אז הבאי התפלא, מה השאלה הגדולה? ניתי ספר תורה ואימנין הוא, בוא נביא ספר תורה ונספור את האותיות ונדע לאיזה צד מהחצי שייך את האות וו. מי לא אמר רבא בר חנה שהיה מעשה שהסתפקו באיזשהו ספק ולא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעום ספרו. אז רב יוסף אמר לי, הם יכלו לעשות את זה כי אינו בקיאי בחסרות ויתרות, הם היו יודעים איכן הכתיב הוא חסר ואיכן הוא מלא. מתי כותבים את המילה עם האותיות ניקוד שלה ומתי מחסירים את אותיות הניקוד. גדול, אתה יכול לכתוב ג' ד' ו' למד, אתה יכול לכתוב אותו בלי ו'. יש לפעמים מקרים שאפשר לכתוב מילים בצורה חסרה. זאת אומרת, להחסיר את אותיות הניקוד. הם ידעו והיו בקיאים בזה. אבל ענן, הם כבר בדורם, בדור של רב יוסף, לא בקיאים בזה, לא היו בקיאים בזה. לכן, בספרי תורה, זה לא מדויק באופן מושלם, האותיות, ואי אפשר לספור היום. עוד באי רב יוסף, ספק נוסף. מה שאמרנו ש... הפסוק והתגלח הוא באמצע הפסוקים של הספר תורה. אז לעניין פסוקים, האם זה שייך לחצי הראשון של ספר התורה? מהי גיסה או החצי השני? מהי גיסה? אמר לי אביי, אז אביי שאל, כאן ודאי אפשר לספור את הפסוקים לכאורה, פסוקי מיה לייטו למנויי. אז הוא השיב לו, גם בפסוק אינמי לא בקיאינן. אנחנו גם לא בקיאים בדיוק איכן מפסיקים ועושים סוף פסוק. הסדר איך שאנחנו עושים, לא בטוח שזה מה שהיה בזמן משה רבינו. דחיית הרב אחא בר עדה, כשרב אחא בר עדה הגיע מארץ ישראל, הוא אמר, בארץ ישראל, במערב הפסקל אליי, קרא לתלת הפסוקי. בארץ ישראל, פסוק אחד אצלנו, אצלהם זה שלושה פסוקים. הם מחלקים ככה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, זה פסוק אחד. בעבו ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, אצלהם זה פסוק שני. ויגד משה דברי העם אל השם, אצלם זה פסוק שלישי, ואצלנו זה פסוק אחד. תנו רבנן, 5,888 פסוקים הוו פסוקי ספר תורה. הפסוקים של הספר תורה זה 5,888. יותר עליו, המספר של פסוקי התהילים זה יותר בשמונה פסוקים. יש שמונה פסוקים יותר. וחסר ממנו דברי הימים שמונה, בדברי הימים יש שמונה פסוקים פחות מפסוקי הספר התורה. בספר התורה שהיה אצלהם. באמת באחרונים דנים להתאים לפי המציאות שאנחנו מכירים היום, איך זה מסתדר. תנו רבנן ברייתא, הפסוק אומר ושיננתם, שזה מלשון שינון וחזרה, צריך לשנן ולחזור את דברי התורה. לומדים מכאן שדברי התורה צריכים כל כך שיהיו דברי תורה מחודדים וברורים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר מדברי תורה, אל תגמגם ותאמר לו, לא תצטרך לגמגם ולומר, אלא אמור לו מיד, תדע את התשובה בצורה מאוד מאוד ברורה, שתוכל לענות מיד. ורואים את זה מעוד כמה פסוקים, שנאמר בספר משלי, אמור לחוכמה, אחותי את. פירוש אחד, כמו שאתה יודע, לא להתחתן עם אחות, ככה תדע את כל דברי התורה. פירוש אחר, אומר רשי, מהמשך הפסוק, ומודה לבינה, תקרא. ומודה לבינה, תדע את הבינה, שתהיה ידועה לך. וגומר, ואומר, פסוק נוסף, כושרם תקשור את דברי התורה על אצבעותיך. האצבעות של האדם גלויות לפניו. כך דברי התורה היו גלויים לידך, גלויים לך, כותבם על לוח ליבך, ואומר, כחיצים ביד גיבור, שהחיצים הם שנונים ומחודדים והוא נלחם בהם עם אויביו? כן, בני הנאורים, שזה הכוונה תלמידיו של האדם שנקראים בניו, שהוא צריך ללמד את תלמידיו תורה עד שיהיו מחודדים דברי התורה בפיהם כמו חיצים. ואומר, חיצי גיבור שנונים. רואים מכאן שאותם דברי תורה שמלמדים את בני הנאורים, את תלמידיו שהם כמו בניו, שזה צריך להיות כמו חיצים, איך נראים חיצי גיבור? הם שנונים, רואים שצריך להיות שהדברי תורה הם מאוד מחודדים. ואומר, יש פסוק נוסף שלומדים ממנו שחיצים צריכים להיות שנונים, שהפסוק אומר, חיציך שנונים, ואז אתה יוצא למלחמה נגד עמים, אז הם יפלו תחתיך, תחתיך יפלו. ואומר הפסוק שאחרי זה, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם. אשרי הגבר, הכוונה הרב של אותם, של אותם תלמידים, אשר מילא את אשפתו מהם. הוא מילא את תיק החיצים שלו מתלמידים כאלה ששנונים כמו חיצים. מסיים הפסוק, לא יבושו כי ידברו את האויבים בשער. הם לא יבושו כשהם ידברו בדברי תורה, אבל למה כשהם מדברים בדברי תורה עם תלמידי חכמים, אז אותם תלמידי חכמים מכונים אויבים? מה את האויבים בשער? אמר רבי חייא בר אבא, כי כשלומדים תורה, רוצים להגיע אל האמת, לא מחניפים ולא מנסים לייפות את האמת, ולכן הולכים עם האמת הנוקבת, ואפילו עם האב, לומד עם בנו, או הרב ותלמידו, שהם רגילים לאהוב אחד את השני, כשהם עוסקים בתורה בשער אחד, נעשים כמו שהם אויבים זה את זה, הם מקשים אחד על השני, ואף אחד לא מקבל את דבריו של השני, אלא אם כן הוא מגלה בצורה ודאית שדבריו הם אמת לאמיתה. ומכיוון שמתכוונים בכל זה לאמת, אמת ושלום אהבו, כך אומר הפסוק, כשחותרים אל האמת בסוף מגיע השלום, כך צריך לומר. ולכן אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר על מלחמת התורה, את והב בסופה והאהבה בסופה, אל תקרא בסופה אלא בסופה. מלחמת התורה בסופה יש אהבה גדולה. תנו רבנן, הפסוק אומר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, דורשים ושמתם, מלשון שם שלם, שם תם, שמרפא כל דבר, נמשלה תורה כשם חיים. משל לאדם שיקרא את בנו מכה גדולה והניח לו תחבושת, רטייה על מכתו, ואב אמר לבנו, בני, תדע לך, כל זמן שהרטייה הזו מונחת על מכתך, אתה לא צריך להימנע משום דבר, אלא יכול כל מה שהנעתך, מה שאתה רוצה לאכול, אפילו דבש ומיני מתיקה שקשים למכה, ושתי כל מה שהנעתך, כל מה שאתה רוצה לשתות, ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירה מן המכה. ואם אתה מעביר את הרטייה הזאת, הרי היא מעלה נומי, המכה תעלה הבעבועות. וכך אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, בראתי יצר הרע, שזה מכה, ובראתי לו רפואה. מה הרפואה? התורה הקדושה זה הרפואה הטובה ביותר כדי להתגבר על היצר הרע, זה כמו תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. שנאמר, הלא אם תיטיב, אם תעסוק בתורה שנקראת תיטיב, כי לקח טוב נתתי לכם. רואים שהתורה נקראת טוב? שאת, אתה תתנסה, אתה תתגבר על היצר הרע. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם חלילה נמסרים בידו של היצר הרע, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע נמצא בפתח של הלב, והוא רובץ שם בשביל להחטיא את האדם. ולא עוד, אלא שכל מסעו מתנו של היצר הרע הוא רק בך להכשיל אותך, זה התפקיד של היצר הרע, שנאמר, ואליך תשוקתו. ואם אתה רוצה, אתה עוסק בתורה, ועל ידי זה אתה מושל בו, שנאמר, ואתה תמשול בו. תנו רבנן, קשה יצר הרע, שאפילו יוצרו קראו רע, בדרך כלל היוצר משבח את מלאכתו, אבל היצר, הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, זה רק מראה עד כמה הוא רע, שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. נראה להוסיף שהקדוש ברוך הוא היה חייב לקרוא לאותו יצר בשם רע, כי כשהוא מגיע אל האדם, לא ניכר בו שהוא רע. להפך, הוא נראה כמו אותו אחד שמנסה להיטיב, חפש למכור את מרקולתו שצועה מצופה בכל מיני דברים טובים. וזה נראה כמו שמי שמתגבר על היצר הרע, הוא מאבד את הטוב שבעולם, אבל עד הרבה, הקדוש ברוך הוא חייב לגלות לנו, דע לך שהוא רע. וכמו שיכולים לראות, אלה שזכו לחזור בתשובה, שמספרים על, על מה שהיה בעבר, הם יודעים טוב מאוד, שגם מה שהיה נראה נוצץ, זה לא היה אחר יותר מרע. אמר רב יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע, כל היום, כל יום הוא מתחדש. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש להמית אותו מיתה רוחנית, שנאמר צופה רשע, היצר הרע צופה לצדיק ומבקש להמיתו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם, אין אדם יכול, לא, אדם לא יכול לנצח בעצמו את היצר הרע, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. ואיך באמת אדם מקבל את העזרה של הקדוש ברוך הוא? אומר רבינו רחיים הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך. כשאדם מחליט לצאת למלחמה, כשאדם מתחיל את המלחמה, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, אז הוא זוכה לנצח. עוד אומר רבינו רחיים הקדוש, שזה מרומז, הרמי עובד אבי, כך הוא מביא גם בפרשת כי תבוא, שהפסוק שם, הרמי עובד אבי, מרמז על היצר הרע, ואיך אפשר לנצח אותו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ואז על ידי זה, ויוציאנו ממצרים, זה מרמז, אומר רבינו רחיים הקדוש, על עוד היצע, איך אפשר לקבל את עזרתו של הקדוש ברוך הוא, שזה רק הדרך היחידה להתגבר על היצר הרע. וגם, כמו שאמרנו כאן בגמרא, על ידי התורה הקדושה, שעם התורה אפשר לנצח את היצר הרע, וזה הדרך לקבל את העזרה של הקדוש ברוך הוא. תנא דבי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול זה, היצר הרע, מושכהו לבית המדרש, תלמד תורה. סיפר הרב אשר דרוק, שכשחזרו, מרן האדמו"ר בא להם רי חיים מויז'ניץ, ומרן הגאון, רבי אליעזר מנחמן שח, זכר צדיקים לברכה, מהכנסייה הגדולה, הם חזרו ביחד במונית. בדרך אמר מרן האדמו"ר בא להם רי חיים מויז'ניץ, מה הפירוש כאן בגמרא? אם פגע בך מנוול זה, מושכו לבית המדרש. מה יועיל למשוך אותו דווקא לבית המדרש? אלא זה בא לרמז. היצר הרע לוקח את המעשים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתרחק מהם, ומייפה אותם, עושה אותם כאילו מי שיעסוק באותם העניינים, ימצא תענוג וימצא שמחה ואושר. מה העצה? קח את היצר הרע, תמשוך אותו לבית המדרש ותראה לו, תראה לו את התענוג שיש בתורה הקדושה שנמצאת בבית המדרש, בעבודת השם שנמצא בבית המדרש. כי ההנאה האמיתית, ההנאה הטובה ביותר, התענוג הגדול ביותר, נמצא בבית המדרש. אומרים שמרן הרב שח, זכר צדיק לברכה, מאוד מאוד התפעל מהרעיון הזה, והוא חזר על הרעיון הזה כמה וכמה פעמים, התפעלות גדולה. אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש, אם הוא קשה כמו אבן, כך הוא, על ידי התורה שתלמד, הוא יהיה נימוח, הוא ינמס. ואם הוא קשה כמו ברזל, על ידי התורה הוא מתפוצץ. מניין רואים שאם הוא כמו ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, אלוקו דבריי כאש נאום השם, הוא כפטיש יפוצץ סלע, התורה נמשלה לאש שממיסה את הברזל. כך מבאר רש"י. ומניין שאם אבן הוא נימוח, שנאמר, רוי כל צמא לכו למים. אין מים אלא תורה. ואומר, אבנים שחקו. מי הם אלה ששחקו את האבנים? המים. בברייתא נאמר, אחד הדברים שאב מחויב לעשות לבנו, להשיאו אישה. מנהלן, מניין לומדים את זה? מדכתיב, קחו נשים והולידו בנים ובנות. וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים. רואים שהאב חייב להשיא את בנו וגם את ביתו. שואלת הגמרא, בישלמה מה שמחויב להשיא את בנו מובן, שבידו למצוא אישה לבנו, אלא למצוא בעל לביתו, וכי בידו היא, הרי הדרך שאיש מחזר אחרי אישה, ולא להפך. מבארת הגמרא, אחי כאמר להו, כך אמר הנביא לעם ישראל, ניתן לאהב נדוניה מידי ולאו שיהי ונחס יהי, ילביש ויחסה אותה בבגדים נעים, כי איך ידקפצו על האינשי כדי שאנשים ירצו לישא אותה. דבר נוסף שבברייתא נאמר שהאב מחויב לבנו ללמדו אומנות מנהלן, אמר חזקיה דאמר קרא ראי חיים, חיים הכוונה אומנות שיהיה לו על ידה חיים, עם אישה אשר אהבת. רואים שיש שקש בין אומנות לבין אישה. והשאלה היא, האם הכוונה לאישה ממש, או שהכוונה ללימוד תורה, שתורה נמשלה כמו האישה של האדם. אבל בין כך ובין כך, אנחנו מוצאים שחייבים ללמד את בנו אומנות. אם אישה הכוונה כאן, אישה ממש היא, אז כשם שחייב האב להשיאו לבנו אישה, כך חייב ללמדו אומנות. ואם האישה מוזכרת בפסוק הכוונה לתורה היא, אז מהיקש לומדים, כשם שהאב חייב ללמד את בנו תורה, כך חייב ללמד אותו אומנות. בברייתא למדנו יש אומרים, שהאב חייב אף להשיתו בנער, ללמד אותו איך לשחות, איך לשוט בנער, מה היא טעמה, מה הסיבה, חיות היו כדי שהוא יוכל לחיות, אם חלילה וחס באמצע שהוא יישא בספינה, הספינה תטבע, הוא ידע לשחות ולא לבוא לידי סכנה. בברייתא רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו אומנות, מלמד אותו לסטות, להיות גזלן. שואלת הגמרא, הרי הוא לא לימד אותו כלום. וכי לימדו לסטות צל כדת אחרי הלב ודעתך, הוא הרי לא לימד אותו אומנות, אבל הוא גם לא לימד אותו לגזול. אלא רבי יהודה מתכוון שמישהו לא מלמד את בנו אומנות, כאילו מלמד אותו להיות גזלן, לסטות. כי אם הוא לא יודע אומנות, לא יהיה לו איך להתפרנס, ועל ידי זה הוא יגזול את הבריאות. מהי בעיניו? מה רבי יהודה בא להוסיף על מה שאמר התנא הראשון בברייתא, ובאיזה אופן יש ביניהם ויכוח? יקא בעיניו, ההבדל ביניהם דאגמרי עסקה, שהוא לימד אותו איך לעשות עסקים, להתעסק בסחורה. לפי התנא הראשון, האבא קיים את החיוב, כי הוא הרי לימד אותו דבר שיכול להתפרנס ולחיות ממנו. אבל לפי רבי יהודה, שצריך ללמד אותו אומנות כדי שלא יגזול את הבריאות, גם אם הוא ילמד אותו לעשות עסקים, עדיין הוא לא קיים את החיוב, כי לפעמים הבן לא ימצא במה לעשות סחורה, ויגזול את הבריאות, אבל כשהוא יהיה לו אומנות, תמיד יהיה לו מה לעשות, ואיך לנצל את הזמן בצורה הטובה. בסוף מסכת קידושין אומר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה, שכל אומנות שבעולם, טובה לאדם בימי נערותו, אבל בזקנותו, הוא כבר לא יכול לעסוק באותה אומנות, ואין לו איך לפרנס את עצמו. אבל התורה היא ברכה לאדם בנעורה ובזקנותו. זה מביא לאדם באמת כל מה שהאדם צריך. אם אדם לומד תורה כמו שהתורה רוצה שהוא ילמד, אז לא חסר לו שום דבר בעולם הזה ובעולם הבא. לפי זה אפשר גם לבאר למה באמת אם אדם לימד את בנו אומנות, הוא לא יבוא לעולם ללסתם את הבריאות, כי גם אם לא יהיה לו עם מה לעשות אומנות, אבל ללמוד תורה הוא בוודאי יוכל. במשנה למדנו שכל מצוות אהב על הבן, ואנחנו הסברנו מה שהגמרא מעמידה, שהכוונה היא מצוות שהבן מחויב לעשות לאביו, מצוות אהב שמוטלות על הבן, גם נשים מחויבות וכולי. מבארת הגמרא מהי כל מצוות אהב על הבן, זה לא הכוונה המצוות שאבא חייב לעשות לבנו, כי אילי מה כל מצוות אתה מחייב אבא למעבד לברי, איך כתוב שהמצוות האלה נשים חייבות, והרי התניא ברייתא, רק האב חייב בבנו, במצוות שמחויבים לעשות לבן, למשל למול אותו ולפדות אותו פדיון הבן, רק אביו אין, הוא זה שמחויב במצוות האלה, אמו לא מחויבת בהם. אמר רבי יהודה אחי כאמר, זה הכוונה, כל מצוות האב, כל המצוות שצריך לעשות ולקיים עם האב, המוטלות על הבן לעשות לאביו, לא רק אנשים, אלא אחד אנשים ואחד נשים חייבים בהם. והמשנה שלנו מחזקת את דברי הברייתא, תנינא לעד איתנו רבנן, וזה שכתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו. איש, אולי הייתי חושב שזה דווקא איש, ולא אישה, אין לי אלא איש, אישה מניין, כשהוא אומר איש אמו ואביו, תירא, ככה צריך לכתוב, איש, אמך ואביך, או אמו ואביו, תירא, מה זה תיראו, אם אתה מדבר רק על איש אחד, אלא מדברים פה על שניים, גם על איש וגם על אישה. כשהוא אומר תיראו, הרי כאן שניים, זה מאמת גם על שהאישה מחויבת במצוות מורה וכיבוד אב. אם כן, מה תלמוד לומר איש? איש סיפק בידו לעשות. אין אף אחד שמגביל אותו ומעכב אותו מלקיים מצוות כיבוד אב ואם באופן מושלם. אבל אישה משועבדת לבעלה, ולכן אין סיפק בידה לעשות. היא לא תמיד יכולה לכבד את אביה ואת אמה בצורה כל כך מושלמת בלי שמגבלה, מפני שרשות אחרים עליה, הכוונה רשות בעלה. אמר רב אידי ברבין, אמר בשם רב, כל זה דווקא באישה נשואה, רשות בעלה עליה. אבל אם נתגרשה או נתאלמנה מבעלה, גם איש וגם אישה, שניהם שווים במצוות כיבוד אב. תנו רבנן ברייטה שמבארת עד כמה חשובה מצוות כיבוד אב ההם, וכן מורה אב ההם. נאמר, כבד את אביך ואת אמך, ונאמר, כבד את השם מממונך, מעונך. ישווה כתוב אותו לשון, גם בכיבוד אב ההם, וגם לכבוד המקום. כבד את אביך, אמך, השם מעונך. וכן נאמר, איש אמו ואביו תיראו, ואותו לשון נאמר, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. ישווה כתוב מורת אב האם למורת המקום. וכן לעניין כללה, נאמר, מקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר, איש איש כי יקלל אלוקיו ונסח את אום. ישווה כתוב ברכת, הכוונה מלשון הפוכה, אב האם לברכת המקום, ששניהם בעונש של סקילה שמשמרנו. אבל בהכאה, איסור להקות אב האם, זה נאמר רק על אב האם, כי אי אפשר לומר את זה שנשווה להשם, לא שייכת הכאה חלילה כלפי השם. אם כן, מצאנו שלעניין כבוד, מורה וכללה, ישווה כתוב אב האם לכבוד המקום, וכן בדין, כך ראוי, ששלושתם, גם הקדוש ברוך הוא וגם אבי ואמו, שותפים בו באדם. תנו רבנן ברייתא, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני, הבנים וגם ההורים. תניא רבי אומר, שים לב את מי הקדוש ברוך הוא מקדים בפסוק. בכיבוד, הקדוש ברוך הוא הקדים את האבא. למה? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד מטבעו את אמו יותר מאביו. מפני שאמו משדלתו, משדלת אותו, מרצה אותו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לפני כיבוד אם, שיכבד את אביו כמו שמכבד את אמו. ולעניין מורה, הקדימו את האמא. למה? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שאביו מלמדו תורה, ונאמר מורה רבך כמורה שמיים, אז הוא פוחד מאביו, הוא ירא מאביו. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב, שצריך לראות מהאם כמו שהוא ירא מהאב. תנאי תנא כמי דרב נחמן, תנא ששונה ברייתות, שנה ברייתא לפני רב נחמן. בזמן שאדם מצייר את אביו או את אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שלמלא דרתי ביניהם, ציירו ני, כמו שמצערים את הוריהם. אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, כאילו הוא אומר שהוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה, אז הוא הולך במקום סתר, כאילו שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה כאילו שהוא דוחק ומקצר את רגלי השכינה. למה דווקא את רגלי השכינה? שנאמר, כי כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ זה כמו אדום רגלי. כביכול רגליו של השכינה, רגליה של השכינה נמצאים בארץ. העובר עבירה בסתר סבור הוא שאין השם נמצא שם, ולכן הוא מסתיר את עצמו, וזה כאילו שהוא דוחק, מקצר את רגלי השכינה. אמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהשכינה והקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אז אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה. לא הכוונה שהוא צריך ללכת שכוח, אלא שהוא לא ילך זקוף יותר מדי בגרון נטוי כדרך הגאים. כך אומר ארוך השולחן באור החיים, סימן ב' עוד ת'. אסור ללכת בצורה כזאת, שנאמר מלוא כל הארץ כבודו, והשכינה כביכול נמצאת כאן, ומי שזוקף את קומתו נראה כמו שהוא דוחק את רגלי השכינה. רב הונה ברדר רב יהושע לא היה הולך ארבע אמות בלי כיסוי ראש, לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש. אמר, הרי השכינה נמצאת למעלה מראשי, ואין זה כבוד לשכינה שאני אלך בלי כיסוי ראש. ועד כאן דף למד.